שבת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
טוב, שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, יאנקל'ה פרידמן.
שוב בוקר טוב, אני נשמע, אני מרגיש פה באיזה 12-1 בצהריים איתך. מרוב האקשן שהיה לנו על הבוקר.
בוא נודה לצוות שלנו, עורך אותנו קובי סגל, מפיק אותנו נתי שולמן, טכנאי שידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים עם אנשים שעושים חסד של אמת.
נכון,
חסד של אמת ברמה...
כל השנה. אני רוצה להגיד לך, מישהו שעושה חסד של אמת.
אבל כרגע אנחנו בעיצומה של מלחמה, וזה חסד של אמת עם מאות ואלפי משפחות גם, אבל גם מאות הרוגים, נרצחים, אנשים שלא כל אדם היה יכול להחליף אותם, ואתה ברוך השם נמצא שם, ועושה את העבודה הקודש הזאת.
ובכבוד זה שאני נמצא שם, ואני, בוא, אני מה זה בורא קטן, ואני חד פעמי, ובעזרת השם שלא יחזור על עצמו. יש אנשים שכל השנה עושים את זה, רואים דברים כל כך קשים, ובטח עכשיו אני יודע שאני רואה אותם ואני מכיר אותם ופוגש אותם, את חלקם לפחות, והם נמצאים ממש משמחת תורה, ועד עכשיו, בלי הפסקה. בוא נגיד בוקר טוב, לרב ישראל רוסט, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכולם.
בוקר טוב. אז אני, איתי, אני רק רוצה להקדים לך שהיהודי היקר הזה, שיצא לי להכיר אותו לאחרונה, בשם הוא היה מוכר לי, כי בוא, ראש בחבר'ה קדיש, הוא תמיד נמצא באזור המתים וחסד של אמת, אבל לאחרונה אפילו הצבא נתן לו הערכה אתמול על הפעילות שלו, והוא קיבל גם עלייה בדרגה. אז קודם כל בוא נתחיל בזה, מזל טוב.
תודה רבה.
הרב רוסט, אתה יודע, בעיצומה של מלחמה, ברגעים הקשים האלה, ואתה מקבל העלאה בדרגה, אנחנו לא נשאל אותך למה, זה לא רק על פזם, זה על הדברים שאתה עושה, אבל ספר לנו באמת על העבודה שלך, ויאנקל'ה סיפר לי כבר אתמול, כשנסגר הרעיון הזה, אתם מגיעים לשם, לבסיס שורה, ברמלה, מגיעים לשם מאות הגופות מהטבח הנוראי הזה שם.
מה ראית עכשיו שלא היה עד היום?
א', הכמויות. בלתי מתפסות. בלתי מתפסות, אתה רואה שורות, 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 אין סופיות של חרבים. וזה כבר מזעזע. מזעזע, מזעזע. אין, 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 אין מילים אחרות. היה שם איתנו אלוף משנה שמעון פרצ'יק, שהוא עוד היה במלחמת יום כיפור, אומר, זה גם לא היה במלחמת יום כיפור. עם כל הטרגדיה שהייתה אז במלחמת יום כיפור, למעלה מ-2000 ומשהו הרוגים, 3,000, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, זה לא היה במסה כזאת מכה חזקה כל כך. זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. ראיתי כבר בחיי לא אחת ולא שתיים פיגועים ודברים. אני גם מתנדב במגן דוד אדום. הייתי מהפיגוע הראשון של האוטובוס בקו 20 בדיזנגוף.
ודבר כזה לא ראית.
לא, אני 35 שנה בזה של הנפטרים, חללים, כל הדברים האלה. לא ראיתי כזה דבר.
ומלאכת הזיהוי, אתה שם לב, אתה יכול להבדיל שמלאכת הזיהוי הפעם גם הרבה יותר קשה משאר הפעמים?
כן ולא. כן, כי בוא, אני לא רוצה לתאר תיאורים גרפיים ופיזיים, דברים אחרים, אבל...
לגמרי, המבין יבין, כן.
אז המבין יבין. אבל זה גם יותר קל מבחינה כזאת שיש לנו הרבה יותר אמצעים, הרבה יותר אמצעים להגיע לזיהוי טכנולוגיה, בדיוק. זיהוי ודאי ומוחלט, שזה מה שאנחנו רוצים, כי זה כל המטרה שלנו, היא להביא למשפחה את שלוות הנפש.
תגיד לי,
גם מבחינה הלכתית, גם מבחינת הגונות.
דקה, תן לי להשלים, נהייתם מרעיינים, תנו להשלים משפט.
בבקשה.
אני רגיל שבמקומות אחרים קוטים אנשים, חשבתי זה.
לא, הפוך בדיוק, אבל אתה אחד שרגיל לעשות, אתה אחד שרגיל לעשות ממילא, פחות לדבר, אבל כן.
אני משתדל לא לדבר, אבל מה לעשות, ביקשתם, אני בשביל עם ישראל יבין את גודל החשיבות של הדבר. א', כדי להביא למשפחה רוגע, משפחה שיודעת, עם כל הכאב והצער שהבן אדם נהרג, אבל איך אמר לנו, תמיד היה אומר לנו, הרב וייס, שיבדל לחיים טובים, הרב הצבאי הראשי, יש לה אימא איפה לשפוך את הדמעות, לשים את הלחי על הקבר של הבן. ודבר חשוב. דבר עוד יותר חשוב, שהוא ממש ממש מה שנקרא, דברים שעומדים ברומו של עולם, זה יותר עגונות.
כן, לגמרי. תגיד לי רגע, אני חייב לשאול אותך, איך אתה... אני רואה אותך באמת מתוצא, אני רואה אותך, אני רוצה להגיד לעם ישראל, תדעו שמדובר פה ביהודי שהוא אמנם הוא מצטנע, אבל הוא 24-7 רק חי את הנושא הזה,
בלי הספדים, בלי
הספדים, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת איך אתה, אני רואה אותך, אתה עובד עם הרשת פנים, אני מסתכל עליך תוך כדי, ואתה שלב, אתה עובד, אתה ברוכז, אתה אפילו, אפילו מגניב חיוך מפעם לפעם. אני שואל, איך אתה מתמודד עם זה? אתה רואה כל כך הרבה טרגדיות, ואחרי זה אתה הולך הביתה, ואתה הולך, אתה נשכב לישון.
אתה מצליח לישון בלילה?
אני ישן טוב מאוד.
תסביר.
למה? מסיבה פשוטה. אני יודע שכל היום הזה עשיתי טוב על האנשים.
נכון, אבל אתה רואה גם את הדברים הקשים האלה. זה לא משפיע?
אין מה לעשות. אתה חייב לסגור את הסוויצ'ים, כי אחרת, תראה, מי שמתעסק בנפטרים, בפרט בבתי מצווה, פטור מן התפילה ומן התפילים ומקריאת שמע מכל הדברים. זה לא רק בזמן שהוא מתעסק איתם פיזית ממש. אם למשל, הוא צריך ללכת לישון כי הוא קורס, ואם הוא לא ישן עכשיו, הוא לא יוכל לטפל בנפטרים אחר כך, ויש לו עוד חצי שעה לשקיעת החמה והוא לא ימח תפילין היום. אתה יודע מה ההלכה אומרת?
חדש הוא פטור עוסק, מן התפילים. עוסק במצווה, כן? זה באמת מצווה.
הוא לא עוסק במצווה, הוא גמר עכשיו את העבודה, הוא חלש, הוא מתמוטט, הוא עייף. הוא לא יכול יותר לפתוח את העיניים, כן? להניח תפילין או ללכת לישון כדי שיהיה לו כוח לטפל בנפטרים אחר כך? ללכת לישון, לא להניח תפילין. הוא פטור מן התפילין, פטור! לא שזה נדחה, הוא פטור!
אין ספק, אין ספק, אנחנו רואים פה במשימה אולי הכי קדושה שיש.
אז אתה עושה את הדברים האלה, אתה מרגיש שאתה עושה שליחות, אתה מרגיש שאתה עושה טוב למשפחות, לעם ישראל, לחללים, לכל הדברים האלה. אז אתה, איך אומרים, במרכאות כפולות, מכופלות ומשולשות, אתה יוצא בסיפוק, כן?
לגמרי, בסיפוק, לגמרי, כן? כמו שראינו לא פעם.
לצערנו.
נכון, נכון.
לצערנו, אבל תשמע, אנחנו יודעים, לנו יש תורה. יש כאלה שכותבים שנאמנים למגילת העצמאות, אנחנו נמגנים למגילת העצמאות הראשונה שלנו. מגילת העצמאות הראשונה שלנו היא עשרת הדיברות והתורה. אנחנו נשארנו נאמנים למקור.
לגמרי, אני חייב להגיד איתי, אתה יודע איך נראה לך תמונה, אתה יודע עם מה הוא מצטלם ביד? אומנם הוא קיבל דרגה, אבל הוא מצטלם ביד עם הגמרה ביד.
ראיתי, כן.
כן, בתוך כדי העבודה, אל תחשוב.
טוב,
אני... אמרתי, אל תספיד אותי, אני אותך.
ואפילו אני יכול לספר לך שאפילו את השבת הזאת הוא הולך לעשות שמה. אגב, מתי הגעת בפעם הראשונה? מתי הזיקו אותך?
אני בשמחת תורה, הטלפונים שלי סגורים, אז לא הזיקו, אבל 5 דקות אחרי שתת השבת יצאתי מהבית.
מה אני אגיד לך?
אתה מבין, אנחנו יודעים, שנייה, אנחנו יודעים שזה מצווה גדולה, מצווה חשובה, אז אנחנו עושים אותה.
נרתמים. יפה מאוד, יפה מאוד.
אבל יש לי משהו גם להגיד לעם ישראל, לא לעם ישראל, יותר לבחורי הישיבות והדרכים. אנחנו יודעים שכל ההצלחה של הצבא, כל מה שיכול להיות, בגלל שטוירה מגנו ועצלה על כל עם ישראל. ולכן אנחנו נגד גיוסם של בחורי ישיבות לצבא, כי הם צריכים להעמיד את העולם, עליהם העולם עומד, כל הצבא עומד עליהם. אבל בזמנים האלה, הם חיילים. חיילים שנלחמים עכשיו, יש להם שתי דברים. א', הם נלחמים עד שאופסים כוחותיהם והם נפלים ונרדמים. ב', הם לא מסיחים דעתם אפילו לא לרגע, כי אם הוא מסיח דעתו לרגע, הוא ימות, הוא יהרג. רבי ישראל, בני התורה, אתם צריכים כעת ללמוד עד שתיפלו מהרגליים, להתפלל עד שיעצמו לכם העיניים, ולא להסיח את הדעת מזה. זה המגן.
כל מילה, כל מילה, כל מילה. תשמע, אם העלינו אותך רק בשביל זה,
צריך כעת,
כל מילה,
כל בנתוירה, שהתורה, שהעולם עומד עליו, שהוא זוכה, שבזכותו אנחנו קיימים היום בארץ, אבל זה ההשקעה שהוא צריך כעת להשקיע כמו כל חייל שנלחם בשדה הקרב.
חד משמעית, לפחות. וזה מחייב אותנו, זה מחייב כל אחד ואחד, ואני חושב
ש... כל הזמן אומר, כתוב, אנחנו כל הזמן, אם השם לא ישמור, ירשב שקד שומר, זה לא יעזור כלום.
זה שמירה ממש. ומי שמאמין בזה, זה מחייב אותו, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, ולכן אותנו זה מחייב. זה אין... ומישהו בן תורה אמיתי, לדעתי, הוא גם יודע את זה לבד, מעצמו. זה פשוט. אתה לא יכול לומר... כן, לא, ודאי, ודאי. נכון, נכון. זה טוב ש...
הרב ישראל רוסט, תודה רבה לך על הרעיון הזה, והשם יעזור שתהיה מחוסר עבודה.
בתחום הזה, כן.
אמן, אמן, אמן.
שרות טובות, שרות טובות.
תודה, תודה רבה לך.
שבת שלום וברך.
תודה.
מה יש לנו לומר? תגיד לי, מה מול
אסונות כאלה שאנחנו רואים? אני אומר לך, המון אנשים צדיקים עושים מלאכה כל כך קשה. כן, לוחצים עלינו לעבור כבר למרואיין הבא.
חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום לך.
היי, שלום.
שלום ובוקר טוב, מה שלומך בימים אלו?
בוקר אור.
חבר ועדת חוץ וביטחון, אולי תוכל לספר לנו מה...
יש איזה, תעזור לנו. אנחנו קצת רבנו, איתי ואני, בתחילת השידור, ובעצם הדעות חלוקות בציבור, האם הם לא... הוא לא מרגיש שהצבא כבר התחיל לעבוד. הוא מרגיש שאיפשהו השלטון עוצר את הצבא מלהתקדם.
השלטון לא עוצר את הצבא. הצבא עובד כמו שהוא צריך וכמו שהוא יודע. ותשמע, זה לפעמים יש לי קצת תחושה שאנשים, גם בקרבנו, גם אנחנו מאמינים קצת, לפעמים כוחי ועוצם ידי, זה דבר שלא קיים. יש קדוש ברוך הוא, זה לא טוב, זאת אומרת, קדוש ברוך הוא יש לו יכולות מעל ומעבר, כן? זה לא כמו שפעם, אתה יודע, יש בו גופרית וסדום ואמורה וכו'. אבל פה זה חיל האוויר, זה כל בניין, זה ארבע פצצות לפחות, זה מטוסים שבסבב לא מפסיקים להפציץ, אף אחד לא עוצר אותם. דבר שני, זאת סבלנים רק בגלל דבר אחד, אני יודע שזה מוגזם לבקש עם סבלנות, אבל כי ככל שחיל האוויר יעבוד יותר, כך ייפלו פחות חיילים במערכה קרקעית. וצריך להבין שזה האינטרס שלנו.
זה ברור, זה ברור, חייב לקטוש כמה שיותר כדי שלא יהיו...
לקטוש אותם, שהם ימותו, אנחנו לא צריכים כבר נגמר התקופות שצהל נכנס ועובר בין הבניינים, וחיילים נהרגים כדי להגן על אזרחים
שלא יהיו. אז באמת זה מה שהולכים לעשות? הולכים לגמור את ההפצצה מהאוויר ואז להיכנס?
אני לא יודע, אתה אומר, ואני אומר דבר אחד, גם אם מתכננים להיכנס, עדיף להפציץ ולקטוש מלמעלה, מצידי
ש... מה זה אם, חבר הכנסת וטורי, אנחנו לא נמצאים, זה ברור שלהכריע, לא בתוכניות, לא תוכנית אופרטיבית, אבל ברור שכדי להכניע את חמאס, כדי לסיים את האיום הזה שנקרא חמאס, זה לא ייגמר בהפצצה מהאוויר.
כדי לרסק ולהרוג שם, כן, אני לא אגיד לך מנער בעד זקן, אבל זה בתורה, אבל...
מחבלים, מישהו מחבל צריך, הוא בן מוות, זה לא משנה מה, וזה לא יקרה מהפצצות מהאוויר כנראה. רק מהאוויר.
הפצצות צריכות להיות חזקות מהאוויר, כמו ראינו גם בעבר במלחמות בעולם, אתה יכול להסיק משם. צ'צ'ניה, ככה זה מה שהייתי רוצה לראות. ואני אומר דבר אחד, חיל האוויר יפציץ כמה שצריך כדי להוריד אותם, ולאחר מכן, כן, אני אומר, צריך להיות, אתה צודק מה שאתה אומר, שצריכה להיות כניסה קרקעית, כדי לרסק, למוטט, לבטל את חמאס. אני חושב שבכלל גם צריך לפתוח את המעבר למצרים, כדי שהם יוכלו...
בדיוק באתי לשאול אותך על הסיוע ההומניטרי, האם אתה בעד, האם אתה בעד, האם אתה נגד?
לא לתת להם אפילו כדור אקמול, עד שלא יוצא...
אני עוד לא שמעתי אחד כאן במדינה שאומר שצריך לתת להם, אז איך זה קורה שנותנים להם? לא הבנתי למה הקבינט מאשר את זה פה אחד, הקבינט המצומצם.
אני לא יודע, גם לפני יומיים היה פה כל מיני... אני מקווה שזה לא נכון, קודם כל. תראה, אנחנו בוועדת חוץ וביטחון, קודם כל גם דיברנו על מספר דברים, אנחנו לפעמים מבקרים תוך כדי לחימה גם כן דברים מסוימים. הקש בגג התבטל גם בגלל שאלינו את זה. ודברים נוספים לגבי זה גם, כן, דברים שאנחנו נבקש תשובות עליהם. מה זאת אומרת כניסה של הומניטרי? אין פה הומניטרי, לא התייחסו בצורה הומניטרית לחטופים.
נכון, גם לא ברגע זה.
שרפו, גם תראה שאנחנו פוגשים ואנחנו עוזרים למשפחות, שמעתי את הרב ישראל מקודם. גם אני מתעסק בזה, המשפחות פונות, ומה קורה, ואיפה לאתר, זאת אומרת, זה דברים לא נעימים, כי בעצם הם התעללו בנרצחים, וקשה לזהות אותם. ואז אתה אומר, תגיד לי, איזה הומניטרי אנחנו צריכים פה בדבר הזה?
נכון, אבל
ממש, ממש
השאלה ולנו, אחי, אתה יודע מה, מה התוצאה שתספק אותך? במה אתה תגיד, אוקיי, עשינו מהלך?
אני מאמין שככה, בכניסה קרקעית, להרוג כמה שיותר, כן? ולפתוח את המעבר, אני יודע שהעניין הוא שצהל רוצה לעשות, לחסום שם שלא ייכנס שום דבר ממצרים, וחוסמו את זה כל הזמן בצורה עיקשת, במעבר, ואני חושב שצריך כן לפתוח, לתת להם לצאת, שילכו מפה. אנחנו לא הולכים לחזור אחורה, וחבר'ה, גם ילד קטן היום הוא מחבל. ואם אנחנו לא נפנים את זה, אז אנחנו בבעיה מאוד קשה.
ראינו לצערי הרב, אני חייב להגיד את זה, אני לא מתאפק, ראינו לצערי הרב סרטונים שכשחטפו את היהודים הצדיקים שלנו, שחטפו אותם לעזה, ילדים, כמו שאתה אומר, ילד בן 10, הולך ובועט ומזלזל בחטופים שלנו, גם את הילד בן 10 הזה צריך לחסל, את כל אלה.
כל מי שתומך בארגון רצחני כמו חמאס, זה הוא רוצה לרצוח אותך, לא הבנתי, מה הוא רוצה, לבוא לשחק דוקים?
נתן בצידי, נתן, לא, אבל זה לא צריך להיות מידתי, הוא נתן ביתה לחייל שלנו, אותו צריך להרוג, לא ביתה, להרוג אותו.
בסדר, זה משהו אחר, מי שתומך.
כמובן, אני אומר, לראות, אנחנו עוברים בין משפחות, ותשמעו, הכאב הוא גדול, עובר בין משפחות, זה טוב לעבור, תשמעו, כל הכאב טוב לעבור, ואז אתה מבין שדמעה אחת של אמא יהודיה, לא, לא, זה לא משקול לאלפי ערב, אני לא אגיד פלסטינאים, אין כזה דבר, כן, עזתים, שיפלו מפצצה של מטוס. כבר לא צריך, לא צריך, ביקשנו לא לעשות הקש בגג, לא רוצים לשמוע את הדברים האלה. אף אחד לא עשה לנו הקש בגג לחטופים שלנו. וצריך לחסל אותם, לחסל את האנשים שם. זה עץ מורעל שמגדל פירות מורעלים. לא יכול להיות אחרת הרי. ועכשיו לא לעשות חשבון, כן ילדים, פעם אתם זוכרים, היה ילד עמד ליד מחבל. כן, ובסוף מחבל הזה רוצח 100 חיילים. הדבר הזה צריך להיפסק, אנחנו צריכים לשנות פאזה בראש, צריך להבין דבר אחד.
ילד עמד ליד מחבל, בעיה של הילד, לא של...
אנחנו קוראים שנה אחר שנה, בדיוק, אנחנו קוראים שנה אחר שנה, זכור את אשר עשה לך עמלק, למה? למה אנחנו קוראים? כולם יודעים מה זה זכר לעמלק, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק, כולם מכירים את זה, ילד בן שנתיים כבר מכיר את זה, למה קוראים זה כל שנה? כי אנחנו היהודים קצת, יש לנו בעיה לפעמים לקלוט דברים. אנחנו לפעמים לא מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זכור את אשר עשה לך עמלק ותחסה ואל תשכח את זה, כן? ורוקים ברגליים וכל מיני, כן? אז בואו בהבנה קודם כל, יש כאן עמלק, צריך לחסל אותו, לגמור אותו ולא לשכוח את הדבר הזה, כי אחרת לא יהיה עם ישראל. אם אנחנו לא נהרוג את עמלק, לא יהיה ישראל.
חבר הכנסת ניסים ואטורי,
תהיו חזקים.
תודה רבה, נהיה חזקים,
עם ישראל. רגע, אבל צריך להגיד את התואר המלא. רגע, את התואר המלא, סגן יושב ראש הכנסת, חבר בוועדת חוץ וביטחון.
כן, תודה רבה לך.
תודה רבה, קודם כל, ואני רוצה להגיד דבר אחד. למרות היה כשל ענק, וביום מן הימים עכשיו אנחנו נחקור את הדברים, הציבור יבין מה קרה כאן, ודבר אחד, תבינו, עם ישראל חזק, שאנחנו באמונה חזקה. תאמינו, תתפללו, ולצאת לקרב עם כל הכוח שיש, ומסתובב בין חיילים, אנחנו חזק, ולהיות מוחדים כמובן. אני אמרתי, אתם זוכרים גם אצלכם. שכשעם ישראל לא מוחד, עוד לפני שהתחיל כל הסיפור הזה, אני חושש שעלול לבוא אלינו משהו, וזה מה שקרה. כי אנחנו חייבים להיות מאוחדים, ולא משנה את השונא, שמאל, ימין, לא לשנוא אף אחד.
מקובל, ואנחנו מצטרפים לקריאה. תודה רבה לך.
בשורות טובות לעם ישראל, תודה.
ונגיד בוקר טוב.
יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, שלום לך.
שלום לכם.
איך אתה מסכם את הביקור של ביידן פה?
מדהים.
תמיכה.
מעולם מדינת ישראל לא קיבלה כזאת תמיכה, כל כך מהר, כל כך הרבה, עם חיבוק כל כך אוהב.
אפילו לא מטראמפ.
הידידה הכי גדולה שלנו.
אפילו לא
מטראמפ. אפילו לא מאף אחד בקרוב אפילו.
וואו.
תגיד, אתה לא חושב שזה חיבוק דוב, הוא בא לבדוק מקרוב שאנחנו לא מתפרעים במרכאות?
מי שאומר את זה באמת לא מבין מה קורה פה. לא מבין עד כמה ארצות הברית היא חיונית לנו, חיונית לנו מבחינת הספקת הנשק, חיונית לנו כי זה פעם ראשונה שהיא מעמידה איום צבאי אמין מול איראן, חיונית לנו כי כבר שתי החלטות במועצת הביטחון של רוסיה שרצו להעביר על הפסקת אש מיידית, כן, האמריקאים הטילו וטו לעניין הזה. זאת אומרת, ובכל, אני יכול להמשיך פה באמת, עד כמה ארצות הברית חיונית לנו בכל נושא ועניין. אז תשמע, אפשר להגיד רק התברכנו, וזה מגיע עם דברים מסוימים או מחירים מסוימים שאולי אנחנו לא לגמרי מסכימים להם, אבל הם בטלים לא ב-60
כמו הסיוע ההומניטרי למשל.
כמו הסיוע ההומניטרי, נכון. הסיוע ההומניטרי, ארצות הברית חושבת שהיא צריכה את העניין הזה כדי ללמד עלינו סנגוריה וליצור את הלגיטימציה הבינלאומית. זה חשוב לה, זה משמעותי לה, זה חשוב גם לביידן. ואתה יודע, אז בוא נגיד ככה, זה באמת בטל בשישי.
אני חייב לשאול אותך, האם מה שתופס במערב, כל הנושא של סיוע הומניטרי והדברים האלה, יכול להיות שזה לא תופס במדינות ערב והם מפרשים את זה כחולשה, ויכול להיות שאנחנו משחקים לידיים שלהם, כי אומרים, אם אנחנו יכולים להיכנס, לטבוח, לחטוף, ואחר כך גם לקבל את ההספקה והכל, אז הכל סבבה, כאילו מבחינתם, מבחינת חמאס, מה אתה מצפה מהם?
למי שלא הבין, אנחנו לא משחקים פה משחק מקומי, זה לא ישראל מול החמאס, זה גם זה לא אזורי, אלא זה ממש אתה יודע, זה חצי מלחמת עולם פה, כי גם איראן כאן וגם רוסיה כאן, וזה הרבה יותר רחב מזה, ולכן יש שיקולים הרבה יותר רחבים. שמעתי את המרואיין לפניך...
חבר הכנסת וטורי.
וטורי, כן. תשמע, אתה יודע, הוא מדבר... יסלח לי חבר הכנסת וטורי, אבל הוא לא מדבר כמישהו שיש לו איזושהי ראייה גלובלית, והוא מבין מה קורה כאן מבחינה...
למה? הוא רוצה פתרון, למה? הוא רוצה פתרון סופי, הוא רוצה שנפסיק
לקבל. אני אסביר לך למה, כי הוא אומר, בוא ניכנס, בוא נהרוג את כולם, בוא נפיץ את כולם, בוא, אתה יודע, זה אמירות שהן מאוד פופוליסטיות ומהרחוב והכל. צריך להבין שבסופו של דבר, כן, יש לך אור ירוק למחוק את החמאס, זה מה שצריך לעשות.
או איך מוחקים אותו? הורגים אותו? יש אופציה חוץ מלהרוג אותו?
נכון, נכון, הורגים אותו.
חמאס ותומך. חמאס ותומך.
אני מסכים עם זה, אבל בסופו של דבר, וזה מה שמדינת ישראל מנסה לעשות, היא מנסה ליצור בידול עם האוכלוסייה ומנסה להעביר אותה לדרום הרצועה, כדי שאנשים שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם, שהם חפים מפשע, שלא ייפגעו, וכן ללכת על החמאס. זהו, ואתה יודע...
תגיד, התמיכה האמריקאית, אתה אומר, תמיכה מלאה לחסל את חמאס, זה רק חמאס, או שיש לנו גיבוי להתקדם גם צפונה?
אתה מדבר על החזית הצפונית עם החיזבאללה?
כן, החיזבאללה, כן.
ההבנה שלי שגם ארצות הברית מאוד מאוד לא רוצה את זה, וגם ישראל מאוד לא רוצה את זה. שוב, יש דינמיקה של מלחמה, וכמו שאנחנו רואים, זה הולך ומתקדם לשם. אבל כרגע העניין והרצון הוא להתמקד בחזית של עזה, גם מבחינת קובעי המדיניות הישראלים, וגם מבחינת ארצות הברית, העובדה שהיא שלחה שתי נוסעות מטוסיים.
אבל נוסעות המטוסים לא נועדו כדי להתמודד עם חמאס, אני מניח. זה נועד לאותת לעולם, לאיראן, תרגיעו.
בדיוק זה מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. העובדה ששלחו שתי נוסעות מטוסים וכדומה, זה בדיוק כדי ליצור את ההרתעה הזאת בזירה הצפונית. אני חושב שמעבר לזה, יש מחויבות אמריקאית, שהיא לא הכי פופולרית גם בארצות הברית. האמריקאים לא אוהבים להתערב בסכסוכים אחרים, אבל ביידן מבין לגמרי שזה הסכסוך גם שלו, וזו ההבנה וזו המנהיגות שלו. ולכן... יש כאן יצירת הרתעה אדירה.
בינינו, ישראל זה הנכס האסטרטגי מספר ראשון במעלה בשביל אמריקה.
כן, ואתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על אינטרסים ועל נכסים, ואתה צודק, אבל תראה את המשפט שביידן אמר אתמול, שאותי כיהודי הוא ריגש, שהוא אמר, באמת לא צריך להיות יהודי בשביל להיות ציוני. עכשיו, להגיד על עצמך שאתה ציוני, אתה יודע, זה יוצר כל כך הרבה התנגדות בכל מיני מדינות ערביות והכל.
ברור.
זה אמירה שלא נותנת דיווידנדים בהרבה מקומות, ועדיין הוא אומר את זה כי הוא מאמין בזה. הוא מאמין באמת שלמדינת ישראל, שאין קיום לעם היהודי בלי מדינת ישראל.
זה מצטרף לפתיח שלך, שבאמת לא היה מעולם נשיא אמירה יותר ברורה לטובת ישראל מאשר מה שקרה אתמול.
ועמידה, לא רק אמירה. אמירה זה דבר אחד, יש כאן עמידה, גם בחזית הצבאית, גם בחזית הדיפלומטית, וגם בחזית המורלית.
תגיד להערכתך, החיבוק החם הזה. להערכתך, אחת מספינות המלחמה האלה גם תהיה מעורבת ממש פיזית בלחימה הקרובה?
בוא נגיד ככה, שאם נראה את המערכה הזאת מתרחבת, גם צפונה, בהחלט יש מצב, אם היית שואל אותי את זה לפני חודשים, הייתי אומר לך, זה נראה לי תרחיש.
היית אומר דמיוני בכלל שיחנו כאן שתי נוסעות מטוסים מול חופי ישראל.
רגע, ולהערכתך, באמת זה הולך לשם? זה הולך לשם?
אני חושב שכמו שאמרתי, אני חושב שאין רצון ללכת לשם, לא של ישראל ולא של ארצות הברית. אבל יש דינמיקה כזו. תראה, גם חיזבאללה, אני מסתכל על חיזבאללה, הם עדיין מאוד 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 מדודים, הם מבינים את ההרתעה האמריקאית, הם מאוד מדודים, הרי זה כוח שהוקם בסופו של דבר כדי לוודא שלאיראן יהיה נשק גרעיני. ולהשתמש בו ביום הדין, אם ילכו על מקורות הגרעין האיראני, זה הייעוד העיקרי של החיזבאללה, והחיזבאללה מבין שאם הוא יצטרף למערכה עכשיו, הוא הולך לשמש מחיר, הוא הולך לשלם מחיר אדיר, ולא בהכרח בשביל למלא את הייעוד שלו, לכן הוא משחק על הסף, אבל כמו שאתם יודעים, וכולנו יודעים, בגלל שאנחנו חיים באזור הזה כבר הרבה שנים, יש דינמיקות של מלחמה, יש דינמיקות שבהם אתה מאבד שליטה, מספיק פגז אחד פה או שם,
גורר אותך לאירוע אחר.
ומעבר לזה, אם היינו רואים את ההסלמה הזאת בצפון לפני מספר שבועות, לפני החמאס, יכול להיות שזה היה גורר אותנו כבר למלחמה, אבל היום בגלל הרצון להתמקד בחזית הזו, בחזית של החמאס, לנתץ את החמאס, אז מעדיפים לא לרכז שתי סירות במקביל.
זה הגיוני גם, כן, מבחינה מבצעית. טוב, יקי דיין,
תודה רבה.
בשורות טובות
ושבת שלום ומבורך. פרסומות וחזרנו.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
תשמע, אנחנו בינתיים בשלב, נכון כמו שאתה אומר, המלחמה, אני קורא לה שהיא בעיצומה, אבל התגובת נגד עדיין לא הגיעה כמו שצריך. אתה יודע מה יש בינתיים זמן, לצערי הרב? לעשות לוויות. כמה לוויות יוצאות. כל כך כואב הלב. עוד לוויות.
כל לוויה. יום.
רק אתמול יצאו מאיפה שאני נמצא איזה כמעט 30 לוויות.
מטורף. זה, אנחנו עוברים עכשיו משבר עצום. ואנחנו מהמשבר הזה צריכים להיבנות ולבנות. כי אין ברירה. ואין אופציה, ואסור שיישאר איום כזה, ולגדל אותו לעוד 10 שנים או 5 שנים.
לפעמים חושב אם זה חלום או אמיתי, אני כמה רגע, אנחנו נמצאים בכזה מצב, יש לנו כל כך הרבה, ספרנו כל כך הרבה מתים.
נכון.
פצועים.
צריך חשבון נפש, בוא, לא פשוט, יום אחרי יום הדין.
לא פשוט, אבל אתה יודע, אני מצטרף למה שאמר מקודם הרב ישראל רוסט, שאנחנו החרדים, הבני תורה, בני הישיבות, הכוללים, והם עושים את זה, תשמע, אני רואה מה זה, יש תעניות דיבור בתוך הלימוד, לומדים הרבה יותר, מתפללים, יש תפילות. צריך להמשיך עם זה, כי בוא, זה האופציה היחידה שלנו.
נכון. לא נשמיע עכשיו דברים זה, אבל ברור שכל אחד צריך להתחזק פה ולקחת חלק בנסיעה בנטל במלחמה.
כן, בדיוק.
זה ממש חלק. אם אתה מאמין שזה החלק, אז זה החלק. אז זה החלק, תעשה אותו עד הסוף. ואם לא, אז תלך, תיקח נשק. פשוט וכך. ואם אתה לא רוצה לקחת נשק, אני פונה באמת לאנשים ש... סע למחנה שורה עם ינקלה, ותזהם אתים. כן, תתן כל אחד במה שהוא יכול.
לגמרי.
מקווה שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור לנו, שאתה יודע, נעבור את זה בצורה, את הטרגדיה הזאת.
תגיד לי איך, ומה אתה עושה עם הילדים? הילדים זה גם בעיה. ילדים קטנים או גדולים, שלא יהיה להם טראומות, זה נורא קשה.
זה נכון, ימים... זה כבר סיבה לפתוח תוכנית חדשה על נושא של איזה, כן, כן, אני, אני חושב ש...
איזה יועץ,
50% ש... קודם כל זה תלוי בהורים. זה קודם כל, באיך שאתה, אם אתה בפאניקה, זה משדר הלאה, גם לאשתך או לבני המשפחה, אם... אבל גם לגבי השאר, 50 האחרים, אז זה צריך עבודה. יש כאלה שיצאו פה עם טראומה. תראה, הילדים באופן כללי, אני מחה אצלי, בכלל, ילדים בגילאים האלה, יש להם קורונה פתאום, נכון? היה קורונה? עברנו איזה שנתיים, לא למדו שנתיים, שנה, לא יודע כמה.
לא זוכר מתי הייתה שנת לימודים רציפה כבר.
יפה רציפה, ועכשיו המלחמה הזאת לא עלינו, ואז זה. אז אני אומר, בוא, הדור הזה שגדל, באמת יצטרכו כנראה, אני לא יודע, אני מקווה שלא.
אני מאוד מקווה שבאמת יעבדו איתם, ושבאמת יביאו את האנשים המתאימים, אנשי מקצוע לבתי ספר.
נכון, אצלנו גם אצלנו, זה כל מקום, צריך את התמיכה והטיפול המקצועי.
כל ספר חושב שאני נמצא, מסתובב פסיכולוג כל הזמן בין בין החבר'ה.
כן, על הדברים שעוברים שם,
זה,
נכון?
זה אומר, אתם מבוגרים לא מבוגרים, זה דברים שעין רגילה לא יכולה
לא יכול לראות, והמוח לא יכול לתפוס, כי כשאתה הולך לישון...
ואגב, הוא נתן פטנט שקשה ליישם, אבל קל להגיד אותו. מה? הוא נותן לך אותו גם. לא. הוא אמר, אתה יכול, הוא אמר, צריך ללמוד איך לעשות את זה. כל בן אדם יכול להסתכל על משהו, לראות, אבל לא להסתכל. להביט, אבל לא להבחין. מה הכוונה?
כן.
אתה יכול לראות מראה מאוד מאוד קשה, אבל לראות רק את מה שאתה חייב לראות בו. לא, לא, לא את היצר הסקרני שיש לנו להסתכל, להבין, לראות מי זה. אני למשל, לצערי
לא הרב, לחקור.
לצערי הרב, ככה אני
קצת סקרן. אתה טיפוס חוקר.
יפה, אני רואה מישהו, אני מטפל בו כבר, אני, אחרי זה
אתה מנסה להבין מה עבר עליו, ומי זה, ואיפה הוא היה.
רופא אומר לי, תגיד לי, מה נסגר איתך?
מה, הוא כבר פה, מה, מה אתה שואל אם הוא סבל או לא סבל? לא יודע, אני כואב לי
רוצה
בפנים.
לדעת.
רוצה לדעת אם הוא לא סבל הרבה, מה היה, איך היה. מה,
מאיפה הוא הגיע בכלל?
כן, אני אשתכל אחרי זה, מה הוא עשה בחיים שלו, אני לא צוחק איתך. משתדל אבל בכל מקרה, תדע לך שאנחנו משתדלים לכבד אותם גם עם תהילים, גם בעינוע, דברים.
כבוד אחרון.
ועוד דבר, בסופו של דבר גם אלה שהגיעו בצורה מאוד מאוד קשה והגיעו, תדע לך שאחרי שהם נראים בסייעת הדשמיה, בטיפול, שפתאום מלווים אותם ושמים להם תכריכים,
אחרת.
מה שאפשר, כמו מלאכים, אני אומר לך, הם נראים כמו מלאכים, זה משהו בלתי מוסבר. כמו מלאכים, ככה זה הפעם האחרונה שאנחנו נפרדים מהם. שמי יעזור שיהיה בשורות טובות.
תמשיך בעבודת הקודש.
כמה שפחות,
כמה שפחות, אבל אין מה לעשות, זה עבודה, אתה יודע, לצערנו מישהו צריך לעשות אותה. וברוך השם
שיש אנשים,
אתם עושים אותה בצורה מכובדת. ואני אומר לך, לא, אנשים לא יודעים מה אתם עושים שם. ונקווה שלא נדע גם.
בדיוק.
במעבר חד.
גשם, שמש, מה יהיה?
החזאי הלאומי, אורי בת, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני כבר הורדתי את המעיל, אתמול ינקה להסתכל עליי ככה בחצי עין באוטו, אומר לי...
אמרתי לו, מה פתאום, הגזמת, מה אתה מוריד מעיל? אני רואה שמש.
שמש תמיד יש.
גם בחורף.
גם בחורף.
מה הולך להיות?
מה שהולך להיות זה ככה, היום הטמפרטורות רגילות, רגילות לעונה, הייתי אומר, 25, 20 בערים, 23, 25 מעלות, משהו סדר גול כזה. גם מחר, היום אגב, יש איזה גשם בצפון הארץ, אבל טפטופים כאלה, גשם קל.
מינורי.
אבל הדברים המרכזיים יהיו משבת, שבת ראשון שני, ואז צריכים להוריד, מי הוריד את המעיל? מישהו הוריד את המעיל?
רק איתי הוריד, איתי הוריד, מה הוא עשה בשכל?
אז צריכים להוריד את המעיל, מה זה להוריד את המעיל? ללכת עם גופיות, יהיה חם.
להחזיר אותו במהרה.
על יום שבת, נניח שבת ראשון, בעיקר שבת ראשון שני, יהיו ימים חמים.
אתה יכול למכור כבר את המייל שלך ביד שתיים.
שבת ראשון שני, ימים חמים, תראו לכם שאנחנו מגיעים לסדר גודל של טמפרטורות של 28-29 מעלות באזור ירושלים.
קיץ, קיץ.
28 מעלות.
תגיד, ויש לנו...
זה ממש חם.
נכון, אבל...
ובאזור של מישור החוף וכו', עלייה נוספת בטמפרטורות מירושלים.
עד כל התענוג הזה עד מתי?
התענוג הזה הוא סדר גודל של 4 ימים, מה שכזה.
תגיד, שאלה שלא הכנתי אותך, אולי נכין אותך מעכשיו לשבוע הבא, אבל אם יש לך תשובה בשלוף, גם נשמח. האם יש תחזית כבר לכל החורף הקרוב, כמה פחות או יותר אמור להיות, וכמה גשם? או שאין לכם תחזית?
בחורף הקרוב, בחורף ירד גשם.
אמת.
גם תהיה שמש, השאלה אם זה יהיה חריג.
גם כמו שפתחת שמש גם יהיה...
לא, יהיה אבל איזה אירוע חריג, גשמים או קור.
יש צפי.
אנחנו... אירועים חריגים יהיו בשלושת החודשים הקרובים, כלומר, במה שנקרא סתיו. כי אנחנו עכשיו בסתיו. אז אירועים חריגים יהיו בסתיו.
סתיו הוא שלוש... הסתיו כל כך הרבה זמן?
שלושה חודשים. ואז מדצמבר, דצמבר מתחיל החורף. אמצע דצמבר. אמצע דצמבר מתחיל החורף, אבל לאנשים לא אכפת אם זה אמצע דצמבר או תחילת ינואר או... ברגע שיורד גשם, ויורד הרבה גשם וקר, בשביל האנשים זה חורף. לא מעניין אותי איך קוראים לחודש. אם בחודש עברי או חודש לעזי. שלושת החודשים הבאים יהיו חודשים גשומים, כאשר בחורף עצמו, ינואר, פברואר, מרץ, יהיו פחות גשומים.
אורי, לסיום. אורי, לסיום, איך אתה עובר את ה... במעבר אחד, אף פעם לא דיברתי איתך על משהו שהוא לא... שהוא לא מזג אוויר, איך אתה עובר את הימים האלה?
קשה מאוד. קשה מאוד. מה אני אגיד לך?
אתה גר במקום עם סיכון?
לא, לא חשוב איפה אני גר, אבל אני אומר לך שבסך הכל, בסך הכל, קשה מאוד.
בלי ספק.
כל הבנים שלי גויסים, וחברים שלי וכו', לא מרבה דיבורים, אבל קשה מאוד.
שם יהיה בעזרנו, החזאי הלאומי, אורי בת, שנהיה חזקים.
שהילדים שלך וכל מי שאתה מכיר וכל עם ישראל יחזרו בשלום הביתה, לשלום הביתה, ובריאים ושלמים ועם ניצחון ביד, בכיס.
כן, יהיה גרפון.
אמן. תודה רבה לך, אורי בנץ, החזאי הלאומי.
ביי.
הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם מדרשה חסידית לצעירים מביתר עילית, שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב, הבמה שלך.
ברוך חיים הקדוש.
כן, בהחלט. אז השבוע, כמה מתאים, אנחנו נקרא בעזרת השם על המבול, על אותו בלבול שבא ושוטף את העולם, ומשאיר אותו בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא היה לפניו, ואחרי זה נוח יוצא מהטבעה, והוא מקריב קורבנות. מעלה עולות, והקדוש ברוך הוא כתוב שהוא מריח את ריח הניחוח, ויאמר השם מליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. וכאן מדייק הנורשי כבר, וחזל, שנעוריו כתוב בלי וב, וזה רומז על לשון של ניעור, לא על נעורים כמו שאנחנו מבינים, אלא לשון של ניעור. מה זה אותו ניעור? בשעה שבה שננער לצאת ממעי אמו, ניתן בו יצר רע. זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו למעשה ממש נולדים, לפני שיש לנו ממש איום רציני כאן בעולם הזה, אנחנו כבר מתחבר אלינו אותו אחד שמלווה אותנו כל החיים, אותו יצר. סליחה, אותו יצר הרע, והוא נצמד אלינו ונדבק אלינו, ומשתדל מאוד בכל כוחו להישאר איתנו הלאה והלאה. מה אפשר ללמוד מזה? האור החיים הקדוש לוקח את זה למקום מאוד מעניין, והוא מביא איזשהו משל כדי שיעזור לנו להבין את זה. יש דין במשנה, במסכת בבא קמא, כתוב שם ששור ההצטדין פטור. מה זה שור ההצטדין? זה שור כזה שמגדלים אותו למלחמות שברים. אנחנו כאן בארץ לא כך מכירים את זה, אבל יש בעולם עד היום, יש מלחמות שברים, והרבה הרבה אנשים נהנים להסתכל בכל מיני דברים כאלה מזוויעים, לראות דן משפח, וכל פנים. אותו שור מלמדים אותו מגיל צעיר מאוד, מחנכים אותו לנגוח, וכל מיני טקטיקות וטכניקות של נגיחות, ואיך לפגוע, ואיך להכאיב ולהזיק, ואותו שור אומרת לנו המשנה, הוא יהיה פטור. אם הוא נגח מישהו, הוא יהיה פטור. למה? כתוב הפסוק, כי יגח, ולא שיגיחו. אם השור נוגח מעצמו, הוא נענש. אבל אם מלמדים אותו לנגוח, טוב יכול, מה הוא יכול לעשות? אין לו בחירה. אומר החיים הקדוש למעשה, אנחנו די דומים לאותו שור. גם אנחנו, הוא מוצא קו זכות לכל בן אדם. הוא אומר, גם אנחנו, כמו אותו שור שמגיל צעיר מאוד, הוא היה באקדמיה לשברים ולימדו אותו את כל התכסיסים, איך לנגוח ואיך להינצל מנגיחות ואיך להכאיב ולהזיק לאחרים, ולכן הדין שלו הוא שהוא פטור. גם אנחנו, למעשה, כשהיצר מתלווה אלינו, אמנם אנחנו לא למדנו באקדמיה לשברים, אבל כשהיצר מתלווה אלינו והוא פשוט דבוק אלינו בצורה כזו, מאותו רגע שננערנו לצאת ממנו, אז למעשה אנחנו דומים לאותו שור, ולכן אנחנו נהיה פטורים. אמנם, מסייג האור החיים ואומר, אנחנו נהיה פטורים מעונשים חמורים מאוד, אבל בכל זאת, יש בכל זאת איזשהו עונש, כיוון שאנחנו לא שברים, אנחנו בני אדם, ויש איזשהו מותר האדם מן הבהמה. ולכן יש טענה למה אנחנו חוטאים, אבל בכל זאת העונש יהיה יותר קל, מכיוון שאחרי הכל יצא הרע צמוד אלינו מההתחלה. עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין שהוא נקרא נסיעת הפכים, בשון החסידות קוראים זה נסיעת הפכים. מצד אחד אומרים לנו, תשמע, זה לא אשמתך, כיוון שהיצר היה דבוק אליך. מצד שאומרים לך, בכל זאת, אתה לא יכול להסתמך על הדבר הזה, כי בכל זאת אתה בן אדם ויש לך דעת. אז אפשר באמת את התנועה לכאורה הפוכה הזו לקחת לכל מיני מקומות, אבל אני חושב שבאווירת הימים האלו נוכל לקחת את זה במקום של כף זכות. זאת אומרת, כאשר אני בא לדון את עצמי, אני יכול להחמיר עם עצמי אולי, אני יכול לתבוע מעצמי, אני יכול לבקש מעצמי, זה עניין אחד שלי לעצמי, כל אחד מכיר את עצמו, את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את העבר שלו וכו'. אבל כשאנחנו מסתכלים לצדדים, הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שלא מוצאים בעינינו. מה שהוא עושה ומה שהוא עושה ומה שהוא לא עושה, כל הדברים האלה נראים לנו לא מספיק טובים או אפילו יותר מזה. אז דווקא כאן צריכים לקחת את הדבר השני ולהגיד את הלימוד של הקף זכות הזה. שתזכור, כשאתה מסתכל על השני ונראה לך שמה שהוא עושה זה לא בסדר, אל תאשים אותו, כי תזכור שאחרי הכל אנחנו נולדנו, ננערנו ממנו עם היצע הרע הזה, אנחנו קצת איפשהו דומים לאותו שור שמגיל צעיר חינכו אותו רק איך לעשות רע ואיך להזיק ואיך להכאיב. אז אם אתה רוצה להחמיר עם עצמך, זה גם כן לא כל כך רצוי, אבל אתה מכיר את עצמך, אתה יכול איכשהו לדון את עצמך, אתה יכול להתעסק עם עצמך. כשאתה מסתכל על השני, מוצא חן, לא מוצא חן, אתה מבין, אתה לא מבין, נראה לך, לא נראה לך, זה לא עניין שלך, ולדון אותו רק לקו זכות. והשני יעזור לזכות שנדון לקו זכות את כל העולם, וגם את עצמנו, נזכה בעזרת השם לראות באמת את הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.
אמן ואמן. תודה רבה לך.
הרב צבי ארי אדלר. שיהיה
בשורות טובות.
רב במדרשה החסידית לצעירים בבית אריה.
שבת שלום.
שבת שלום.
ובשורות טובות.
שבת שלום ומבורך. איתי, לפני סיום, נשאר לנו ממש דקה, דקה וחצי לפני שאנחנו מסיימים. הזמן עובר מהר כשנהנים. אז
בוא נסכם. מה?
נסכם בזה, אני מסכם את זה בזה שאני חושב שאני קורא לעצמי גם אורך רוח, אין מה לעשות, זה ייקח קצת זמן, מקווה שלא כל כך הרבה, ובוא נעשה, כל אחד יעשה את המוטל עליו, אחדות אבל בראש ובראשונה.
אנחנו עוברים ימים קשים, וכמו שאמרת, צריך להתחזק, ולהתאחד, וזהו, ולסמוך על הקודש ברוך הוא. אני אומר לך שראינו את הכל, שצבא הכי חזק, לא יודע, במזרח התיכון או משהו כזה, פשוט כמה פלנגות
נתפס עם המכנסיים למטה.
לא, זה לא נתפס, זה אם השם לא ישמור עיר. בוא, עברו את כל המחסומים ומכשולים ב-10 מיליארד ומצלמה רואה יורה וטנקים לא מאוישים ומטוסים.
ועד 5 שעות עד שבאים להגיב להם, נו מה, הכל אצבע אלוקים. אז ככה גם אפשר, אגב, יכול לצול מן את העיניים והחטופים יחזרו ככה הביתה על שטיח אדום.
חד משמעית, אבל בשביל זה אנחנו צריכים זכויות, כי הסיבה שקרה לנו האירוע הזה זה בגלל שכנראה לא היה לנו מספיק זכויות.
תודה רבה לכל מי שעמל ותרח.
נודה לצוות שלנו, קובי סגל, נתי שולמן ומוטי קופפר, נהיה כאן בשבוע הבא.
תודה רבה לכם, איתי, שבת שלום וברך.
שבת שלום.